החי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. שיחת היום, שיעור בספר התניה עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, חודש טוב, מאזיני קול חי, שומעים את החדשות, מתעדכנים במה שקורה, ומנסים בכל הכוח להיאחז בתקווה, להיאחז באמונה ולהיאחז בביטחון, בידיעה שאנחנו כאן לנצח. הם כולם מתחלפים ואנחנו נשארים. ראש חודש היום, מתחיל חודש חדש, אנחנו ממלמלים את מילות התפילה, מבקשים אותה פי כמה וכמה. שתך הדי שולנו אסחו וידש הזה לטויבו ולברוכו ובו וסייתן אלונו חיים ארוכים חיים של שולוים חיים של טויבו. בשבוע שעבר היינו בנסיגה, היינו בהישרדות, היינו בקרב הגנה, והשבוע הכיוון התהפך ואנחנו בפתחה של מלחמה. עם ישראל יוצא לימים מורכבים, מלחמה בחזית אחת, מי יודע אם לא ביותר. ומה המצווה שמוטלת על יהודי כשיוצאים למלחמה? בכל מצב, בכל התמודדות, בכל שלב שיהודי נמצא, הקדוש ברוך הוא איתו. יש מצווה שמחייבת אותו. הוא קונה בית, יש מצווה של קניית בית. הוא בונה, הוא מקים מעקה, יש מצווה של מעקה. הוא קובע דלת, יש מצווה של מזוזה. בכל מצב שיהודי נמצא, יש מצווה ייחודית לרגע הזה. וכשיוצאים למלחמה, מה המצווה ביציאה למלחמה שנוגעת בעיקר לחיילים הלוחמים כמובן, אבל בימינו שכל הארץ חזית, היא נוגעת הרי לכולם. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך. לא תראה מהם. מצווה אותנו התורה בציווי מפתיע ביותר. אל תפחד. ליהודי אסור לפחוד. יוצא למלחמה, מתמודד עם צבא יותר חזק ממנו, שהרי זה, היום זה לא המצב, ברוך השם. אבל אפילו חס ושלום במצב של מלחמת ששת הימים, או מצב של מלחמת יום הכיפורים, שהם פתחו הרבה יותר חזק מאיתנו והרבה יותר מוכנים מאיתנו, יש מצווה על יהודי לשלוט ברגש ולא לפחד. אלא, אם לא יפחד, אז מה כן ירגיש? כותב שערי תשובל רבינו ינה בשער השלישי, הוזהרנו שאם יראה כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בליבו ויבטח עליה. שמעתם יהודים יקרים? יש מצווה. מצווה בתורה שיהודי חייב לבטוח שיהיה טוב. לא משנה מה הכוחות שלו, לא משנה מה הסדק שמוכן ללחימה, לא משנה מה המצב של האויב, הוא חייב לבטוח שיהיה טוב. וכל אחד שואל את עצמו, על מה מבוסס הביטחון? איך אני יכול להיות בטוח שיהיה טוב? בערב שבת שאל אותי הבן שלי, ילד קטן, דיברנו על המצווה הזו שיהודי תמיד חייב ללכת עם רויקאית, עם רוגע, עם שלווה, עם ידיעה שיהיה טוב, שזה ייגמר טוב. והוא שאל אותי את השאלה התמימה של ילד קטן, שכל אחד מאיתנו מנסה להדחיק אותה, אבל לא תמיד טוב. מספיק פעמים לא היה טוב. אז על מה יושב הביטחון שיהיה טוב? זאת שאלה עצומה שכל אחד אמור לשאול אותה. מעניין אבל שגדולי החסידות, השתמשו בנשק הזה דבר יום ביומו. בערב שבת קראתי סיפור מדהים מהאדמור מקלויזנבורג, האדמור מצאנז הקודם, שידוע שראה את הגיהנום בחייו, שעבר את אימי ומוראות השואה, שאיבד את רעייתו ואיבד את ילדיו, והגיע לקראת סוף המלחמה לאושוויץ. קראתי דבר מדהים. אדמור מקלויזנבורג, שכבר היה אמור להיות קורבן, אומלל, שבר כלי, תפס שם יהודי שהיה שם, והוא שאל את היהודי, אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך? אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא שומר עליך? היהודי אמר כן. אז הרב מקלויזנבורג אמר, אז אנחנו נעבור את המלחמה ביחד. אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך? אז אנחנו נשרוד את המלחמה ביחד. וככה זאת אומרת, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. זאת אומרת שהמצווה של הביטחון היא לא רק מצווה של הביטחון, אלא הבטחה של ביטחון. הקדוש ברוך הוא מבטיח שאם יהודי יבטח בו, עצם הביטחון מביא ישועה. ידוע שאצל אדמו"רי חב"ד הפכו את זה לסיסמה, הפכו את זה לסלוגן קליט שהיום מוכר אצל כל עם ישראל. טראכט גוט וזיין גוט. תחשוב טוב, יהיה טוב. המחשבה מכריעה מציאות, המחשבה מכריעה גורל, ועצם העובדה שהאדם חושב טוב, עצם העובדה שהאדם מהרהר טוב, זה תופס אותו במקום הכי טוב והכי מוגן. הסיפור שמאחורי המשפט הזה הוא מעניין. הגיע פעם לרב הצמח צדק, הגיע פעם יהודי שבור ורצוץ. הוא עזב את הבן כשהבן חולה אנוש, כשהבן במצב, השם ישמור, שיותר קרוב אל העולם ההוא. ובאותם ימים, כשילד מגיע למצב כזה, כבר לא הייתה דרך להושיע אותו. הרפואה לא הייתה מפותחת, לא היו תרופות, לא היה ידע. וילד שהגיע למצב כזה, זה כבר היה סוף הדרך. החסיד היה כל כך שבור לראות את הילד שלו במצב נורא של לעזוב את העולם. והחליט שהוא פשוט הולך משם. על הרעה במות הילד. והוא פשוט נסע לרבא. נסע ללובביץ' ונכנס לרבא עצמך צדק ובבחיות נוראות סיפר על המצב של הבן שלו. באיזה מצב הוא עזב את הבית. בתוך תוכו הוא כבר לא ידע אם הבן עוד בחיים. אם יש על מה להתפלל. עצמך צדק הסתכל עליו ואמר לו את החמש מילים שהזכרנו. טראכט גוט וזיין גוט. למה לך ליפול בבחיות ולחשוב שחור? תחשוב טוב. וזה לא רק עניין של התאפסות בטוב כי זה יותר בריא, כי זה מחזק את הלחץ, כי זה שומר על לחץ דם תקין. לא. עצם העובדה שיהודי בוטח, זה שם אותו במקום יותר גבוה. זה גוף המצוות הביטחון שכי תצא למלחמה, שלא יירא מהמלחמה, אלא תהיה יראת השם בליבו. ידע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ויבטח בה. אבל איך הוא יכול לפתוח? מה זה עוזר לו שהוא ידע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? אולי חס ושלום מגיע לעונש? לא. עצם זה שהוא בוטח, זה כבר משים אותו במקום כזה שאין מה לפחד. עד היכן הדברים מגיעים? אני רוצה לחזור נקודה שראיתי פעם מדהימה. אני לא חושב שאפשר ללכת יותר רחוק עם מצוות הביטחון, עם תפיסת הביטחון, עם כוח הביטחון, יותר מאשר הסיפור הזה, האיגרת הזו. ראיתי פעם איגרת שמישהו כתב לרבא. זאת אומרת, אני ראיתי את האיגרת שהרבא עונה למי ששאל אותו. מתוך התשובה אתה מבין מה הייתה השאלה. יהודי שעובד כשוחט באיזשהו מפעל מרוחק, כמו שקורה באמריקה במקומות אחרים, שוחטים עובדים, עוזבים את הבית לחודש, חודשיים, ארבעה, ועובדים שם באותו מפעל מרוחק. עכשיו במפעל הזה אין לו מניין. אז הוא בשביל הפרנסה, הוא חי בלי מניין, מה הוא יכול לעשות? אבל עכשיו שאבא שלו נפטר, הוא שואל את הרבה מה לעשות. האם לקחת מישהו שיאמר קדיש בשביל אבא? יש לו גם אחים, אולי גם בשביל הזכות של עצמו, הוא יכול לקחת מישהו שיגיד קדיש בשביל אבא? והוא ישמור על הפרנסה שלו, או שיעזוב את מקום העבודה, כדי שיהיה לו בוודאי מניין בשביל אבא. הרבא עונה לו במכתב שני שלבים, וזה פשוט מיוחד במינו לראות את זה בפנים. אני רוצה, אני רשמתי לעצמי את המקור, אם מישהו רוצה להסתכל בפנים, זה באגרות קודש, חלק ג' עמוד שין עין ב', דברים מופלאים שרק רבא יכול לענות כמותם. הרבא אומר לו, קודם כל, בוודאי שבפשטות, הפרנסה קודמת. יש לך פרנסה קבועה, מוטלת עליך חובה לפרנס את המשפחה שלך, אתה לא יודע אם תמצא פרנסה במקום אחר, בטח לא פרנסה של שוחט, שהיא כנראה הייתה פרנסה מכובדת, אז אתה לא יכול לעזוב את מקום העבודה. החובה שלך לפרנס את הילדים, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, ששת ימים תעבוד, היא קודמת לחובה הזאת. אז יש לך אחים שיאמרו קדיש, ותזכור מישהו אחר במקומך שיאמרת קדיש, ובסדר. ואז הרב מוסיף כמה מילים, אני רוצה לקרוא את זה באותיות הרב, וכל הנ"ל מפני שאיני יודע מצבו בעניין מידת הביטחון. אבל אם חזק הוא בזה, הוא בתמימות, ויחפש אחר כלי לפרנסה, ייתן לו השם יתברך פרנסתו, במקום שיש מניין, ויוכל לקיים ככל המוטל עליו בעניינים הנ"ל. אומר לו הרב, בהתחלה עניתי לך תשובה ליהודי מן השורה, שאני לא יודע אם הוא מסוגל לתפוס את עצמו, בעולם שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. בעולם שבו הקדוש ברוך הוא הכוח היחיד שמנהל אותו ואת משפחתו מביצי קינים עד קרני רעמים. אבל אם הייתי יודע שאתה חזק במידת הביטחון, שאתה אדם מאמין, שאתה אדם בוטח, שאתה אדם אופטימי, שאתה אדם שחי ברמה גבוהה של השגחה בידיעה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הייתי אומר לך תעזוב את העבודה, תלך, תגור, תחזור לעיר, תגור ליד בית הכנסת שלך, איפה שיהיה לך מניין, בקריאת התורה, וחיים יהודיים כמו שצריך. ובינתיים תחפש אחר כלי אחר לפרנסה, והקדוש ברוך הוא ישלח לך. בעצם אומר כאן הרבה דברים מדהימים. יש שני מסלולים לחיות את החיים. אפשר לחיות את החיים בדרך הטבע. אני הולך לפרנסה, אני מתאמץ, אני עושה מה שאני צריך. אני כמובן מתפלל 3 פעמים ביום שתהיה לי ברכה בפרנסה, שיהיה לי כלי. אבל בעיקר מה שמחזיק אותי, זה מה שאני רואה בעיניים. ובהתאם לסוג האמונה הזה, גם סוג ההשפעה. אדם כזה מוטל עליו, על פי ההלכה, לתת הרבה מקום והרבה משקל לפרנסה. לא דורשים ממנו לעשות דברים שהם מעבר לפרנסה. אבל אפשר לחיות את החיים בכביש אחר, בציר עוקף דרך הטבע, בציר של ביטחון. כמובן, לא חס ושלום לחיות חיים של הפקרות. גם ליהודי הזה הרב אומר לחפש כלי לפרנסה. אבל הכוונה היא שאדם צריך להעמיד את, אדם יכול להעמיד את עצמו במקום כזה, שהוא בידיים של הקדוש ברוך. שלא הבוס מנהל אותו, ולא ההזדמנויות שהוא מקבל מנהלות אותו, ולא התואר שיש לו, והכושר שיש לו, ולא הכישרון. מה שמנהל אותו זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הרי בוודאי רוצה שיהיה לו טוב. הוא אבא, הוא רוצה לפרנס אותו. במילא במצב כזה תעזוב את מקום העבודה, מקום עבודה בטוח, שמכניס טוב, ותלך למקום אחר. זאת אומרת, ראינו כמה וכמה דוגמאות. א', אמרנו, זה מתחיל מהתורה. ובעצם זה כתוב עוד יותר מפורש בספר התהילים. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. יהודי יכול לחיות בצורה אחת בלי ביטחון, אבל יכול לחיות עם ביטחון, ואז חסד יסובבנו. הביטחון הזה, עצם זה שהוא מדפיס את עצמו, שהוא שם את עצמו במקום כזה, שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה מרים אותו למקומות אחרים ומייצר לו שפע מסוג אחר לגמרי. כך כותב האיקרים, במאמר רביעי, סוף פרק ממבוב, מדרך הביטחון עצמו, מה פשט הבוטח בהשם חסד יסובבנו, מדרך הביטחון עצמו להמשיך חסד חינם על הבוטחים בהשם. וכאן הלב של כל יהודי מערער. לא יודע אם הלב, אולי המוח, אבל אצל כל יהודי מתחיל הערעור. והערעור מורכב מכמה וכמה שלבים. קודם כל, איך אני יכול להיות בטוח? אני באמת רוצה להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא רואה אותי, והקדוש ברוך הוא עוזר לי, והקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לי ויעזור לי. אבל מי אמר שאני ראוי? הבעיה היא לא בקדוש ברוך הוא, הבעיה היא בי. מי אמר שאני ראוי? מיד מתחיל הספק. וכי אני קובע לקדוש ברוך הוא איך לנהל אותי? הרי לכאורה תפיסת הביטחון שהזכרנו היא תמועה ביותר. מה אני בעצם אומר? בוא ננסה לפרק את מה שאמרתי. במקום שאני אלך בדרך שהקדוש ברוך הוא מזמן לי, הקדוש ברוך הוא הולך בדרך שאני מזמן לו. זה הפירוש ביטחון, ככה אמרנו. מדרך הביטחון להמשיך חסד. זאת אומרת, העובדה שאני בטוח שבעזרת השם לא ייפול כאן טיל, וגם אם ייפול כאן טיל לא יקרה שום דבר, זה עצמו גורם שהקדוש ברוך הוא ימשיך חסד. מה זאת אומרת? זה לא היה צריך לקרות. אבל הוא ישנה את התוכניות בגלל הביטחון שלי. ואתה שואל, מה פתאום שזה יקרה? קודם כל מצידי, על מה אני בטוח? אני יכול לגרום לו מה לעשות? ובכלל, מה זה? החיים הם תוכנית כבקשתך? החיים הם תוכנית שאני מזמין אותה. יש לכל יהודי מסלול, ויש לכל יהודי גורל, כפי שנכתב לו מששת ימי בראשית. יש תיקונים, ויש עניינים שאנחנו לא מבינים אותם. רק לעתיד לבוא אנחנו נגיד, אותך השם כי ענפת בי. אז מה הפשט שיהודי בכוח הביטחון יכול לשנות את מסלול החיים שלו? יכול לקבוע את מסלול החיים שלו? יתרה מכך, כמו שהרבי שאל פעם, הרי שם גרם החטא. איך אני יכול להיות בטוח שמגיע לי? אפילו יעקב אבינו, בחור שבאבות, איש תם יושב אוהלים, כשהוא מגיע ארצה ופוגש את עשיו, מה התגובה שלו? ויירא יעקב מאוד ויצר לו. הוא גם ירא והוא גם בלחץ. זה לא סתם יראה כללית, אלא יראה שממש הכניסה אותו ללחץ. למה? יעקב אבינו היה חסר במידת הביטחון. אלא מה? שם גרם החטא. יעקב אבינו אומר, אולי כבר קטנתי מכל החסדים. אולי כבר נגמרו לי הזכויות. קדוש ברוך הוא כבר הציל אותי כל כך הרבה עד שחזרתי ארצה. לשרוד אצל לבן 20-21 שנים. לעבור את כל הדרך. אז אולי כבר בזבזתי את האשראי. כל מי שעושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו, אולי כבר בזבזתי את האשראי. אז מה פשט? על מה יושב מידת הביטחון? איך אומר לנו, אמרנו זה גם בתורה, גם באיקרים, זה גם בשערי תשובה, וגם ככה חיו גדולי החסידים בצורה כזו, שהאדם קובע את הגורל שלו. שהביטחון קובע את הגורל שלנו. כמה שאנחנו יותר בטוחים שיהיה בסדר, ככה יותר יהיה בסדר. ואתה שואל על מה זה יושב, לכאורה זה לא צודק, וגם לא נכון וגם לא הגיוני. יש שיחה מאוד ארוכה בלקוטי שיחות, בחלק למדבב, פרשת שמות, שהרבה מאוד מאוד מתפלפל בעניין הזה, ושואל את השאלות שהזכרנו, ומאוד בחריפות, אבל הוא עונה נקודה מסוימת, שהיא עכשיו צריכה להיות הסלע שלנו. היא עכשיו, בימים ובשבועות הקרובים, כמה שזה ייקח, הקדוש ברוך הוא יחיש לנו גאולה שלמה במהרה. אבל בחס ושלום, בתוכנית הגלותית, כמה שזה ייקח. אנחנו צריכים לקחת את המשפטים האלו שנחזור עכשיו, לכתוב אותם על הפרישידר, לכתוב אותם על לוח הלב, לשים אותם מול העיניים, ולדעת שטרחת גוט וזיין גוט, אתם תחשוב טוב, יהיה טוב. יש לנו במה להתאפס, יש לנו עמוד, יש לנו יתד, יש לנו אבן פינה. התשובה היא פשוטה. שלוש מילים. מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא קבע שהוא במפורש הולך אחרי היהודי. מה הפשט? שהוא נוהג עם היהודי מידה כנגד מידה. יש ליהודי אפשרות לקבוע את הגורל שלו. כשהוא חי באופן מסוים, הקדוש ברוך הוא הולך איתו באותו הכיוון. לא משנה מה הסיבה למידה כנגד מידה, כדי לחזק את הביטחון, כדי לחזק את האמונה ושכר ועונש, לא משנה. העובדה היא, כמו שהגמרא אומרת בסוטה ובעוד מקומות, בדרך שאדם מודדים לו, הגמרא בסוטה שמעריכה בזה, לגבי שבשון הגיבור ועוד ראיות. אבל איך שלא יהיה, זה דבר פשוט ומובן. הקדוש ברוך הוא הולך עם האדם מידה כנגד מידה. ולכן, אם האדם מעמיד את עצמו במקום כזה, שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא לא מספר לקדוש ברוך הוא כמה גדולות הצרות שלו, אלא הוא מספר לצרות שלו כמה גדול הקדוש ברוך הוא. בא מנהל הבנק מפחיד אותו, בא הרופא מפחיד אותו, בא הרמטכ"ל מפחיד אותו. הוא אומר לכולם, תגיד לי, מה הם קובעים משהו? הם מנהלים משהו? בדרך הטבע היינו אמורים להיות פה היום, 3,000 שנה. חיזבאללה, חמאס, רבויסאי, כול הוא מסחלפים, כולם מתחלפים. פעם קראו להם יוונים, פעם קראו להם רומאים, פעם קראו להם פרסים, פעם קראו להם כסדים, כל 50 שנה קוראים להם אחרת. כול הוא מסחלפים. ומלכו לא מסחלף, והמלך לא מתחלף. כולם מתחלפים, ועם ישראל נשאר וקיים, ברוך השם, לעד ולעולמים, עד הגאולה השלמה. במילא כשבאים ליהודי ואומרים לו דאגה כזאת ודאגה אחרת, הוא תופס את עצמו ואומר, הכל שטויות, הם לא קובעים שום דבר. קדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וקדוש ברוך הוא רוצה את הטובה שלי, ולכן בוודאי יהיה טוב. הרי במידה שהאדם מודד, מודדים לו. זאת אומרת שהביטחון הוא כביש עוקף שכר בעונש. הוא כביש עוקף מה שמגיע לי ומה שלא מגיע לי. ייתכן שבאמת על פי דרך הטבע לא מגיע לי. יעקב אבינו חשש שם הגרם החטא. ייתכן שבדרך הטבע לא מגיע לאדם לקבל ישועה. לא מגיע לאדם להינצל. אבל כיוון שהוא מתעלם מעל המצב שלו, והוא נתפס בזה שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, והקדוש ברוך הוא בוודאי טוב ובוודאי רוצה את הטובה שלו, הנה זה עצמו מכריע את הגורל. הביטחון הזה עצמו, הידיעה הזאת שהוא מעמיד את עצמו במצב כזה, זה עצמו גורם שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בצורה כזו. זה דין של מידה כנגד מידה. זאת אומרת שביטחון זה לא משחק. זה לא הפירוש שיהודי יושב עכשיו על המיטה ואומר, אוקיי, אני אקנה כרטיס לוטו, והקדוש ברוך הוא יהיה חייב שאני אזכה, כי במידה שאתה מודד מודדים לו. לא. מדובר פה באמת על אדם שלומד חסידות, ואדם שחי ברמה כזאת, בהבנה כזאת, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכל מה שרואים וכל מה ששומעים, זה הכל התגלות של מה שהוא רוצה שיהיה. ובמילא אם אדם מגיע למקום כזה, שבאמת באופן פנימי, הוא נמצא שם, אז הוא גורם לכך שכך יהיה התפקוד איתו, שכך תהיה התגובה איתו, שהוא יעמוד במקום כזה שהעולם לא תופס מקום, שהעולם לא קובע לגביו שום דבר. קראתי פעם סיפור מופלא, מדהים. ניסן מנגל היה יהודי, וניסן מנגל היה ילד, נער, בברטיסלבה, כשפרצה המלחמה, עד שהגיעו אליהם, לקח זמן, אבל הוא עבר את השואה במלוא מוראותיה, הוא היה מנערי מנגלה, הוא היה מהקבוצה הזו שמנגלה התעסק איתה והכאיב לה ופצע אותה. בסוף המלחמה הוא היה נער צעיר, הוא היה כל כך חלש, כל כך כחוש, הרגליים היו נפוחות פי שתיים מהגודל שלהם. הוא לא היה יכול לעמוד. ואז הגיעו צעדות המוות. הנאצים מרגישים שבנות הברית מתקרבים ומתחילים להיכנס ללחץ, והם מחליטים, במקום למלט את עצמם, רשעים ארורים כאלה, במקום למלט את עצמם, הם מחליטים לקחת איתם את האסירים האומללים האלה מאושוויץ, מהמחנות האחרות, מהמחנות האחרים בפולין, ולגרור אותם לתוך גרמניה. וככה ניסן מנגל, עם עוד רבבות של יהודים ממוטטים, הרוסים ושבורים, אחרי חמש, כמעט שש שנים של מלחמה נוראה, היה צריך לצאת לדרך הזאת. זה היה אמצע החורף. הם היו לבושים עם גופיות של אסירים במחנה כפייה, של עבודות כפייה. לא נתנו להם לאכול. הדבר היחיד שהם היו יכולים לעשות זה להתכופף, לאסוף שלג ולבלוע את השלג. זה מה שהחזיק אותם. הוא הרגיש שהוא לא עומד על הרגליים. ניתה לו כזו שחרחורת, כזו שחור בעיניים, כזאת חולשה. הוא החליט שהוא יוצא מהשורה, ואז הנאצי הראה בו, וגמרנו. ואיתם הוא יסורב. הוא אמר ליהודי שעומד לידו, אני הולך לצאת מהשורה, הם יראו בי, אמר על עצמו, הם יראו בו, והוא ייפול על הרצפה, אני מבקש ממך רק טובה אחת. תזכור את השם שלי, את התאריך של היום, ואת המקום שבו זה קרה. אם פעם תפגוש קרובי משפחה של ניסן מנגל, תגיד להם שביום זה וזה, נפלתי פה על אם הדרך, בין מאושוויץ, לבין גרמניה, למקום שלו לקחו את היהודים. הוא בא לצאת, ואז פתאום מבזיק בו הבזק. מעולם אחר, מחיים אחרים, מפלנטה אחרת. הוא נזכר כמה שנים קודם ליל שבת. הם יושבים בבית, ואבא מספר סיפור חסידי. משפחה חסידית. אבא מכניס נשמה לשולחן שבת. אבא מספר סיפור, נותן חיים. ואבא סיפר על יהודי שהגיע לבעל שם טוב. הגיע עם קבוצה של חסידים אל הבעל שם טוב. לשבת, לחג, מכל סיבה שלא תהיה. ופתאום הוא מקבל איזושהי טלגרמה, איזושהי הודעה, שאשתו קרה ללדת. בפתע פתאום, שלא בתוכנית, היא קרה ללדת. הוא נכנס לבעל שם טוב ושאל מה לעשות. בעל שם טוב אמר, מה השאלה? תחזור הביתה. אז הוא אמר, רב, אבל אני פוחד לחזור לבד. הדרכים בחזקת סכנה, באתי עם קבוצת חסידים. שם אני צריך לעבור ביער, צריך לעבור במקומות אחרים. הדרכים בחזקת סכנה. הסתכל עליו הבעל שם טוב ואמר, אתה לא הולך לבד. היית גייט נשתלן. אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא איתך. וניסן מנגל נזכר בזה. והוא אומר לעצמו, אם הגעתי לכאן, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא איתי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יחזיק אותי בחיים עד עכשיו. אז מה, אני אגיד לא לקדוש ברוך הוא? אני אעזוב את היד שלו? וחס ושלום יאבד עצמו לדעת? ויפול אל הידיים של הארורים, הבני בליעל, הארורים האלה? הקדוש ברוך הוא איתי והוא התחזק. והוא החליט למצוא את הכוחות. והוא מצא את הכוחות. והוא עבר את כל צעדת המוות. והוא שוחרר מאושוויץ. ועבר את כל המחלות והאיסורים שעברו, אלו שצעדו אחרי גמר המלחמה. והצליח לחזור לחיים. וברוך השם הוא מאריך ימים, וחי איתנו לאורך ימים ושנים טובות עד היום הזה. חבר מערכת הוצאת הספרים של קהת, הוציא ספרים עמוקים מהערות השולחן ערוך אדמו"ר הזקן, ומהמתרגמים, איש מאוד מוכשר, בקיא בשפות, תרגם את הסידור, ותרגם טניה, ותרגם עוד ועוד ספרים לשפות נוספות. יש ליהודי אפשרות להעמיד את עצמו במקום כזה שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ואם אתה תופס את עצמך בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא גזר שהבוטח בהשם חסד יסובבנו. שעצם הביטחון, עצם העמדה שלי במקום הזה, היא עצמה יוצרת מציאות, היא עצמה גורמת שהשפע מלמעלה יהיה דומה. לפי היסוד הזה, הרי בפעם, מה זה פעם? באותה שיחה, הרי בתירץ מדרש מאוד מאוד תמוע. אגב, באמת אם תשאלו אותי, אז מה עם יעקב אבינו? למה יעקב אבינו אמר שם הגרם החטא? אז הנה תשמעו מדרש. המדרש אומר, שניים מהמובחרים חטאו. יעקב אבינו ומוישה רבינו. יעקב אבינו שחטא, ועירה יעקב מאוד ועיצר לו. מה אתה פוחד ממנו? ראית כל כך הרבה ניסים? קדוש ברוך הוא הבטיח לך ושמרתיך בכל אשר תלך. ושבתי בשלום, מה אתה חושש ממנו? ועוד אומר המדרש, עוד אחד מהמובחר שבמובחרים. מוישה רבינו. חטא, מה חטא? משה רבינו יוצא אל אחיו במצרים. ביום הראשון הוא מכה את המצרי. ביום השני הוא יוצא ורואה שני אנשים עיוורים ניצים. הוא רואה דתן ואבירם מכים אחד את השני. הוא צועק על אחד, רשע, למה תקר איך? מה עונה לו היהודי הזה? על אורגני אתה אומר כמו שהרקת את המצרי. איתך אסור להתחיל, הוא אומר למוישה רבנו. כי אתה מחסל את מי שעומד בדרך שלך. אתה לא אומר גוד שבס וחוזר הביתה. אתה מחסל, אתה מוציא שם המפורש. משה רבנו נהיה חיוור. אם שני הליצנים האלה יודעים מזה, אם שני המלשנים האלה יודעים מזה, אז אני בצרות גדולות. ומשה רבנו, ויירא משה, ויאמר אכן נודע הדבר. משה רבנו נבהל מאוד, ויאמר אכן נודע הדבר. ומה ההמשך? וישמע פרעה. ואכן הדבר נודע לפרעה. אז אומר המדרש, משה רבינו חטא. מה אתה פוחד מהם? לא היית צריך לפחוד, כיוון שפחדת, מדגישה מיד התורה, וישמע פרעה. אתה גזרת את הגורל שלך. עכשיו, כמובן שהמדרש הזה מאוד תמוע. מה רצינו שמשה יעשה? שני המלשנים המסוכנים האלה, שרדפו אותו כל חייו, שהלכו בפועל ולשינו לפרעה, עמדו מולו. מה הוא צריך לעשות? זה הכי טבעי בעולם. התורה רוצה שנהיה לא טבעיים, שנפעל נגד דרך הטבע. בדרך הטבע, כששני האנשים המסוכנים האלה, שרדפו אחריו 60 שנה, עד שהם נפלו באדמה אצל קורח, דרך אחרת להתפטר מהם לא הייתה. שני האנשים האלה יודעים מזה. אז הפירוש הוא שמחר פרעה ידע מזה. אז במה משה חטא? ואולי נוסיף, אולי משה חשש כמו יעקב אבינו, שמה גרם החטא. אלא זה גוף ההסבר של המדרש. נכון שהחטא יכול לגרום, אבל יש כביש עוקף חטאים. יש כביש עוקף שכר ועונש. יש כביש עוקף את הסדר המסודר של תורת הגמול. הכביש העוקף הוא מידה כנגד מידה. הביטחון באשם. העובדה הזאת שיהודי מעמיד את עצמו במקום כזה, שריבונו של עולם הוא הכוח היחיד שמנהל את העולם. לא משנה מה אני מרגיש, ולא משנה מה אני רואה, ולא משנה מה מאיימים עליי, ולא משנה מה מספרים בחדשות, ולא משנה כמה חזיתות נפתחות. אבל הוא מכניס את עצמו לאקווריום. הוא מכניס את עצמו למרחב מוגן, למרחב כזה שבו באמת ריבונו של עולם מנהל את המציאות. הכביש הזה הוא נתיב עוקף תורת הגמול של הרמב"ן. הוא עוקף תורת שכר ועונש. הוא עוקף את כל מה שאנחנו יודעים על מה שמגיע ומה שלא מגיע. על בראש השנה יקוסי בנו ביום צום כיפור וחוצה אמון. זה כביש מיוחד שנועד לאנשים גדולים, לאנשים שבאמת ובתמים מעמידים את עצמם במרחב מוגן של אמונה, של ביטחון. הרי זה גוף הממשיך עליהם שפע כזה. שהדברים לא יהיו תלושים. אני רוצה לספר את הסיפור, לפחות אולי הכי מדהים שאני מכיר. אני כבר סיפרתי את הסיפור הזה יותר מפעם אחת פה במסגרת השיעורי תניא, אבל מותר לספר אותו שוב. מה גם שהסיפור התרחש קילומטרים ספורים מהאולפן פה בבני ברק, איפה שאני מוסר את השיעור. מה גם שהסיפור הוא לא על יהודי חסיד חבד, אבל סיפרתי אותו פעם וקיבלתי טלפון מהבת שלו, שהיא ממשפחה חשובה של חסידי גור בתל אביב, ומהאחיין שלו ומהבן דוד שלו. קיבלתי ריקושטים מכל הסביבה. אז הסיפור הוא נכון ומדויק להפליא. מה הפירוש שכשיהודי מעמיד את עצמו במקום כזה, שבו אני הוויה לא שניתי, שבו אין עוד מלבדוי, שבו ריבונו של עולם הוא המציאות היחידה שקיימת, והתורה שלו והגזרות שלו הם אלה שמנהלים את העולם, יהודי זוכה לראות בעיניים את החוט הישיר שמחבר אותו עד כיסא הכבוד, את הסולם הישיר שמרים אותו מעל כל הגבלות הטבע ומעל כל סדרי הדין וסדרי היושר. היה פה יהודי בבני ברק, אני חושב שהוא היה גר יותר קרוב לכניסה לבני ברק, בכיוון התחנה הדלק, ומכיוון רחוב השומר שם, מכיוון קוקה קולה. קראו לו אברהם רוטנברג. הוא היה חסיד גור, יהודי חשוב שעבד כל חייו במשרד הביטחון, בתחום של פיתוח, בתחום של המצאות. אברהם רוטנברג בצעירותו, אחרי החתונה, הוא גר בניו יורק שנתיים. הייתה להם שם דירה של הסבתא, ושנתיים ראשונות אחרי החתונה הם גרו בניו יורק. במקרה הדירה של הסבתא הייתה קרובה ל-770, לבית הכנסת ובית המדרש של הרבה. אז הוא נכנס להתפלל שמלחמה ערב. הוא לא היה חבדניק, שייכות לחבד, אבל זה היה השטיבל הכי קרוב. אז הוא נכנס לשם למלחמה ערב. במשך הזמן הוא הכיר חברים, אברך צעיר, ככה הוא מכיר את האנשים, מפטפטים קצת, מדברים קצת, נפגשים כל יום במלחמה עיריב, הקהילה הייתה קטנה, זה היה שנים, תשי"ז, תשי"ח, הקהילה הייתה קטנה. אז במשך הזמן הוא מתחבר עם האנשים, ומתחילים להזמין אותו להתוועדות של הרבה, למעמד כזה, כוס של ברכה, מעמד כזה, מעמד אחר. שבת אחת, הוא היה בהתוועדות, הוא ישב קרוב מאוד, כי מדומני זה גם היה בימי הקיץ, הקהל היה קטן. ובין השיחות, הסדר היה שבין השיחות ניגנו ניגון, ואנשים היו ניגשים ואומרים לרבי לחיים, והרבי היה עונה. ניגש יהודי, אגב שהוא קרוב משפחה שלי, ינק ליפסקר קראו לו, גם הוא, כל המשפחה, המשפחה באה פה מבני ברק, והמשפחה של אשתו, זאת אומרת, באה פה מבני ברק, והוא היה בעל המכולת שם בשכונה. הוא ניגש לרבי וביקש לחיים בשביל חבר שלו שנקלע לקשיים, לקשיים של פרנסה. הרבי לקשיים של הלוואות, הלוואות שהוא לא יכול להחזיר. ואז קרה דבר מאוד מוזר. בדרך כלל הרבי עונה מאוד בשקט. ביום חול, הרבי אפילו היה מניח יד על הרמקול, כדי שלא ישמעו את הבקשות האישיות של האנשים. וכאן הרבי ענה ממש בתוקף. בקול גדול. ווס! זה לא רייזגן פול חייבס, שיצא מהחובות, שלא יחיה עם יותר ממה, ממה שיש לו, אז לא יהיו לו בעיות של חובות. שלא ייקח יותר הלוואות עם מה שהוא צריך, אז לא יהיו לו חובות. תגיד לו, הרבי אמר, שיחיה עם מה שיש לו, ואז הוא יקבל דירקט, ישר מהשמיים, ישר מהקדוש ברוך הוא. זה היה בתוקף, זה היה בכל נחרץ, לגמרי שלא בסגנון של הרבי. ואברהם רוטנברג חשב לעצמו, למה שמעתי את זה? זה לא צריך להיות. למה אני שמעתי עניין אישי שנוגע ליהודי פרטי? ובאותו הרגע הוא החליט בתוקף, בצורה שהוא לא יזוז ממנה מטר אחד, שהוא יחיה עם מה שיש לו. הוא לעולם לא ייקח הלוואה. הוא יחיה עם מה שיש לו, והקדוש ברוך הוא ייתן לו ישר. אחרי תקופה הם חזרו ארצה, התחילו את החיים, וברוך השם נולדה משפחה גדולה, והוא נאמן להחלטה מאותם מילים חזקות שהוא שומע מהרבי בתוקף, שיחיה עם מה שיש לו והוא יקבל ישר מהקדוש ברוך. נו, עד שהתחילו החתונות, זה היה בסדר, ברוך השם, הוא חי, הוא התפרנס, הם חיו בצניעות, אז המשכורת שלו, המשכורת של אשתו, הספיקה. אבל מתחילים לחתן ילדים. וברוך השם, עוד ילד ועוד ילד, לפעמים כל שנה חתונה, לפעמים שתי חתונות בשנה. נו, ועם כמה אפשר להסתדר? אז בחתונה הראשונה זה החסכונות שלו, בחתונה השנייה זה החסכונות של אשתו, בחתונה השלישית הוא כבר גמר את כל המזומן שהיה. נו, אונבוס וייטר, מה הלאה? ויש עוד חתונה, ועוד חתונה. הגיע מצב כזה שלא נותרה לו פרוטה אחת לחיות ממנה. לילה לפני החתונה של הבן, החתונה של בן, לילה לפני החתונה, הוא היה צריך ללכת להופמן, פה בבני ברק, לשלם על אוטובוס, שיקח את האורחים למקום החופה, למקום החתונה, לא היה לו לשים שם את הדמי קדימה, את ה-200 שקל שצריכים בשביל לסגור הזמנה. מי מדבר על לשלם את כל הנסיעה? אבל לפחות את הדמי קדימה שצריכים לשים, גם את זה לא היה לו. וככה הולך יהודי מחר בבוקר לעשות חתונה. מחר בערב מיד יהיה לו את כל הטיפים לתת לתזמורת, ולתת קצת לאולם, ולתת למלצרים. אין לו אגורה אחת. עכשיו, כמו שהציבור יודע, גור זה חסידות מאורגנת, חזקה, מסודרת, יש את האיחוד, בדיוק בשביל המטרה הזאת. באו אליו יהודים מגור, אמרו לו, אתה עושה חתונה שלישית, חתונה רביעית, למה אתה לא בא לבקש גמח? בדיוק בשביל זה יש את איחוד מויזס גור, לעזור ליהודים לחתן ילדים. קשה לך, תיקח 100 תשלומים, 200 תשלומים, 300 תשלומים, אבל לא תרגיש את זה, אבל תיקח. והוא מתעקש. אני לא חי מה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לי. מה שהוא ירצה הוא ייתן לי ישר. אבן ברזל. הוא הולך לישון מדוחדך. ביטחון זה ביטחון, אבל הקושי הוא גם קושי. בבוקר הוא קם, המנהג בגור, שבבוקר החתונה, החתן ואביו הולכים להתפלל שחריס עם הספודיק. הולכים כבר להתפלל, כמו לבושים לחתונה כבר. הם הולכים לבית כנסת של בלז, ברחוב רבי יוחנן בן זכאי כאן בבני ברק, מי שמכיר, שטיבל גדול, כמה קומות. נכנסים שם מתפללים שחריס. החתן שמח, זה יום חתונתו, יום שמחת ליבו. אבל האבא שבור ורצוץ, הוא לא יודע, אין לו פנים פשוט, אין לו פנים, יבואו אנשים, הוא צריך לשלם, הוא כל חייו היה אדם ישר, אין לו פנים, מה יהיה? מסתיים את התפילה, הוא מקפל את הטלית, הוא מכניס אותה לתיק, הם באים לחזור הביתה. ניגש אליו יהודי, בשם הרב מוישה ירוסלבסקי. הרב מוישה ירוסלבסקי היה חסיד חב"ד ותיק, שגר פה בבני ברק. מוישה ירוסלבסקי אומר לו, תשמע, אני רואה יהודי שחובש ספודיק, אתם מסתם עושים חתונה היום. אז הוא אומר, נכון. אז תשמע, יש לי בשבילך מעטפה עם סכום יפה כנראה. לא יודע כמה, אבל כנראה יש בפנים סכום יפה. לי? מעטפה? למה? אנחנו לא מכירים משום מקום בך, אולי ידע את שמו אפילו. הוא אומר, תשמע, אני הגעתי עכשיו מניו יורק. עכשיו בבוקר מוקדם נחתתי, הייתי במקווה, עכשיו, אתמול יצאתי והיום באתי. שלשום כשיצאתי מניו יורק, לפני שנסעתי לשדה התעופה, הייתי ביחידות אצל הרבי. אצל הרבי מלובביץ' בניו יורק, וסמסמתי, הייתי אצלו ביחידות. סיימנו את מה שהיה, וביקשתי ברכת בצאתכם לשלום, אני נוסע לארץ. הרבי פתח את המגירה, ואמר לי, אתה נוסע לארץ הקודש, מן הסתם רואים יהודי שעושה חתונה. אז תיתן לו את המעטפה הזו, הוציא מעטפה יפה, אהבה, עם שטרות ירוקים. תיתן לו את המעטפה הזו. אתה אומר, מוישי רוסלבסקי, היהודי הראשון שאני רואה עם ספודיק היום. אז אני יודע שאתה עושה חתונה, אז המעטפה כנראה נועדה לך. לך הביתה, תגיד לאשתי שבתיק נסיעות על השולחן, מונחת מעטפה שתוציא ותיתן לך. זה הפשט. אפשר לחיות את החיים בשתי דרכים. בדרך הטבע ובדרך הביטחון. בדרך הטבע זו דרך כזאת שבה אתה זורם ממה שקדוש ברוך הוא קבע לך. אבל דרך הביטחון היא כזאת, שכאילו אתה חורץ גורל ואתה קובע באיזה דרך הקדוש ברוך הוא ילך איתך. לא אתה הולך בדרך של הקדוש ברוך הוא, כמה קשה לומר את זה, אלא מידו כנגד מידו, אתה כאילו קובע באיזה דרך הקדוש ברוך הוא ילך איתך. אני אסיים בנקודה אחרונה, מתוקה ביותר. פעם חשבתי, ראיתי את זה בעצם מיוסד באיזשהו מקום, ראיתי את הדברים כתובים, קצת אולי בניתי אותם, אבל בעצם הדברים כתובים, ששתי הדרגות האלו, דרך הטבע ודרך הביטחון, הם שני הסיפורים של רבי עקיבא ונחום איש גמזו. אנחנו יודעים שיש לנו שני סיפורים בגמרא על מאמינים גדולים, על רב ותלמיד, על נחום איש גמזו ועל רבי עקיבא. בין שני הסיפורים האלו יש הבדל תאומי. כשאתה מתבונן בהם היטב, יש בהם הבדל תאומי. רבי עקיבא הלך בדרך של הקדוש ברוך הוא. נחום איש גמזו, הקדוש ברוך הוא הלך בדרך שלו. רבי עקיבא הלך בדרך של הקדוש ברוך הוא. הוא יוצא, הוא מחפש, כמו שכולם מכירים את הסיפור גמרא בברכות, הוא מחפש אירוח, אף אחד לא נותן לו. נו, הוא אומר, כל דוד רחמנה לתאו אביד. הוא לא מתייאש, הוא לא נשבר, הכל לטובה. הוא יוצא מחוץ ליער, הוא אומר, אני אלך לישון ביער. יוצא החוץ על היער, הנרקבה, התרנגול נטרף, החמור נטרף. מה אומר רבי עקיבא? כל דאביד רחמונו לתאו אביד. עכשיו בוא נחשוב, מה קרה? קרה מה שרבי עקיבא רצה שיקרה? או שקרה מה שהקדוש ברוך הוא רצה שיקרה? מובן. קרה מה שהקדוש ברוך הוא רצה שיקרה. החמור נטרף, והתרנגול נטרף, והנר נכבה. בסופו של דבר רבי עקיבא נשאר בלי כל זה. אלא מה? זה נעשה בשביל למנוע רע יותר גדול, שהשודדים לא יתפסו אותו. אבל בסופו של דבר לא קרה מה שרבי עקיבא היה רוצה שיקרה. אם הדברים היו תלויים ברבי עקיבא, הוא היה מעדיף שהכל יהיה טוב, שהשודדים לא יבואו, והתרנגול לא יתערף, והנר לא יכבה. לא. בעצם רבי עקיבא הלך בדרך של הקדוש ברוך הוא, רק מה התברר שמה שהקדוש ברוך הוא תכנן, זה היה לטובה. זה מנע רוע יותר גדול. אצל נחום איש גמזו, אבל הדברים היו הפוכים לגמרי. המסלול שנחום איש גמזו הלך בו, זה בדיוק המסלול שהתקדם עד לסוף. לא הוא היה צריך לחזור אחורה, אלא להפך, הקדוש ברוך הוא המשיך את התוכנית שלו עד להשלמתה המוחלטת, ובצורה יותר טובה ממה שאנחנו משגם זו תכנן. מה היה הסיפור? אנחנו משגם זו הולך למלך עם אוצר של אבנים. בלילה הוא הולך לישון, בעלי הפונדק מגלים את האוצר וגונבים לו. בשביל שהוא לא ירגיש בגניבה, הם ממלאים את התיבה בחול. הוא מגיע למלך, המלך פותח בהתלהבות את התיבה לראות את האוצר, מגלה שם חול. המלך נדהם, נפגע, החביר, איזה ביזיון, איזה מרידה במלכות. אבל נחום איש גמזו לא נשבר וצועק, גם זו לטויבו. ומה קורה? בא אליהו הנביא ומתגלה למלך ואומר לו, שבחול הזה יש אבנים, חיצים ובליסטראות לנצח את האויב. אז מה היה פה? התוכנית של נחום איש גמזו הגיעה לשלמותה. למה? בזכות הביטחון שלו, אז החול שלו, לא מה שקרה, לא נגיד כמו אצל רבי עקיבא, היות שהוא בטח, היות שהוא לא כעס, אז לא הענישו אותו. או שהתברר שזה מנע נזק יותר גדול. לא. בזכות שהוא בטח ואמר גם זו לטובה, אז החול שלו הפך לאבנים חיצים ובליסטראות, שנתנו לו תועלת עוד יותר מאשר האבנים טובות ומרגליות. מה פשט בזה? אז פעם הרבי הסביר, זה נקודה שכן ראיתי אצל הרבי, שאצל נחום איש גמזו האמונה, הביטחון היה יותר גדול. רבי עקיבא אמר, כל דאביד רחמנה לתו אביד. בוודאי שהדבר איכשהו מוביל, בסופו של דבר מוביל לטובה. נחום אמר גם זו לטבע. אני בטוח שהחול הזה, מה שנהיה איתו, זה עצמו טוב. זה לא רק מוביל לטובה, מוביל לטובה שהיא פחות רעה ממה שתוכנן לי, אלא גם זו לטובה, זה עצמו טוב. החול הזה, האבנים שהוחלפו בחול, זה עצמו דבר טוב שהוא לטובתי. ולכן הוא ראה בעיניים איך שהדברים התגשמו. איך שהאבנים שהפכו לחול, הם הדבר הכי טוב שהוא ביקש. אם כן, כל אחד מאיתנו, כמו שאמרנו, אנחנו מתמודדים, נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה, בתקופה מאוד מאוד לחוצה, בתקופה באמת ששום דבר לא ברור בה. ואם יבוא הילד וישאל אותנו, כמו שאנחנו שואלים את עצמנו, אבל מי אמר שמגיע לנו? והרי אנשים אחרים נפגעים, הקדוש ברוך הוא יודע גם לעשות דברים קשים, רחמים שנראים כמו דין, אולי זה רחמים, אבל הם נראים כמו דין. אז על מה יושב הביטחון? התשובה היא פשוטה. הביטחון יושב על הביטחון. הביטחון יושב על הידיעה הזו, שהקדוש ברוך הוא אמר, שמי שיתלה את עצמו בו, אז הוא יתלה כביכול את הדין שלו ביהודי הזה. אז הוא ימשיך עם אותו מסלול שיהודי קבע, עם אותה דרך שיהודי קבע, וימשיך איתו ללכת בהתאם לזה. במילא, נאחל לעצמנו, נכנסים לחודש חדש, נכנסים לתקופה חדשה, נאחל לעצמנו שהדברים האלה, שנראה באמת בטוב, נראה באמת הצלחה גדולה, נראה באמת ברכה בחודש הזה, נראה גאולה שלמה, נראה כבר תחיית המתים, והקיצו ורננו שוכני אפר, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ונראה בשרות טובות כפשוטו. אני אסיים בסיפורון אנקדוטה יהודית מפורסמת, אבל היא כל כך מתאימה עם הסיפור, עם המסר הזה, עם השיעור הזה. מספרים על זוג שלא היו להם ילדים, והאישה הייתה ממשפחה חסידית, משפחה עם אמונה צדיקים, והיא לחצה מאוד על הבעל שילכו לבקש ברכה מאישהו צדיק שגר שם. לבעל זה היה קשה, זה לא היה אופי שלו, זה לא היה החינוך שלו. הוא יודע שמתפללים לקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה הוא נותן, אם הוא לא רוצה לא נותן. לא, אבל האישה אמרה, צדיק עוזר וצדיק עוזר, ואפשר ללכת לצדיק. הם הלכו לצדיק, והרב הזה כל כך ראה, איך שהיא מבקשת, אז הוא ברך אותה בילדים. היא יצאה מהחדר של הרב, והיא אומרת לבעלה, נו, הולכים. לאן הולכים? לחנות. לקנות עגלה, ולקנות לול, ולקנות מטרנה, ולקנות חיתולים. הרב בירך אותנו, אז ודאי שהוא ילדים. הוא צחק עליה, אבל מצד שני הוא לא רצה לאכזב אותה. היא כל כך הייתה תפוסה באמון, בביטחון שלה. והוא זרם איתה ביחד. חלפו באמת הימים, והיא נכנסה, ברוך השם, התעברה וזכתה ללדת ילד. באו לרב הזה, לצדיק הזה, וסיפרו לו, תראה רב איזה ישועות פעלת. זוג שאף אחד לא נתן לו סיכוי, ותראה איזה נס פעלת. אמר הרב, אני אגיד לכם את האמת, זה לא אני, זה הביטחון של האישה. לי לא הייתה שום דרך להושיע אותם. כל שערי שמיים היו נעולים בפניהם. אבל הבוטח בהשם, המקום הזה שהיא העמידה את עצמה בידיעה גמורה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה, והקדוש ברוך הוא יכול לשנות, והקדוש ברוך הוא רוצה לשנות, זה העמיד אותה במקום כזה של שינוי כל הדרכים, ושינוי כל הכללים, ושינוי כל סדרי הדין, ולראות באמת את התפילה שלה מתקבלת ומתגשמת כפשוטה. כן יהיה לנו שיתחיל חודש של חסד ורחמים, כי פשוטוי, קדוש ברוך הוא יגן על חיילינו, על כל אלו שפועלים למען עם ישראל, באוויר, בים וביבשה, בכל מקום שהם, ויזכו בעזרת השם לחזור בשלום לבתיהם, ונזכה כאמור שכל החבלי משיח האלה יובילו כבר לגאולה כי פשוטה, בוקיצו ורננו שוכני אופו, וגשמיאס כי פשוטו ממש.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.